הגענו לפסקה קי"ב. תנו רבנן, אנחנו כמו שאמרנו עסוקים בצדדים שהם לא עבודה זרה וגם לא דרכי האמורי, אבל יכול להיות שיש בהם בעיה מצד אחר, מצד תפיסת העולם, צורת החיים וכו'. אז הנה כאן עוד מקרה ש הוא בסדר, כלומר אין איתו בעיה. תנו רבנן, נותנים בול של מלח לתוך הנר בשביל שתאיר ותדליק, ונותנים טיט וחרסית תחת הנר בשביל שתמתין ותדליק. דהיינו, אומר רש"י במקום, נותנים בול של מלח לתוך הנר בשביל שתאיר ותדליק, נותנים בול של מלח, מלוא אגרוף מלח, כלומר אדם ממלא את האגרוף שלו במלח והוא שם אותו בתוך הנר, בתוך השמן וכו'. אז נותנים מלוא אגרוף מלח בשביל שתאיר ותדליק, שאין זה ניחוש אלא מסייע ממש, דהיינו שהמלח צולל את השמן, כלומר המלח עושה את השמן יותר צלול וימשך אחר הפתילה. אז אם כן, נתינת המלח בשמן זה משבח את צלילות האור. אז נותנים בול של מלח לתוך הנר בשביל שתאיר ותדליק, וכן נותנים טיט וחרסית תחת הנר, לא בתוך הנר אלא מתחת לנר, בשביל שתמתין ותדליק. דהיינו אומר רש"י, נותנים טיט וחרסית, דהיינו מצננים את השמן. אם אדם רוצה שהאור יתחזק, יותר צלול, יותר חזק וכו', אז הפתרון הוא לתת בול של מלח. אבל אם אדם רוצה לצנן קצת, או לחבות את השלהבת, או לצנן את הנר, אז הוא נותן טיט וחרסית מתחת לנר, בשביל שתמתין ותדליק, דהיינו אומר רש"י, מצננים את השמן ואינו דולק מהר. טוב, אז אם כן, שני פתרונות להגברת האור, או הגברת או הזרזת האור, מלשון זריזות, או צמצום או האטת האור. טוב, נקרא את כל הפסקה בעמוד 133, פסקה קי"ב. לפעמים מקשרת הפתיות, מלשון פתי, שהיא לעולם מחוברת עם הרשעה, רעיונות של תוהו בדברים שהם מבילים את דעתה הקלה, מצד ההשתוממות המרעישה אותה בחסרון ידיעתה בחוקי הטבע, הקבועים ועומדים בחוכמתו וגבורתו של אדון כל המעשים ברוך הוא, שהיה לכאורה ראוי לסגור את הדלת בפני פעולות כאלה, המשובבות את הדעות הקלושות. אבל לא כך היא מידת חכמים. את הטוב לא נעשוק בשביל המעוותים את הדעה ואינם מבינים את תכונת עניינו. בעת חדווה, עד לכאן העיקרון. הרב חוזר על העיקרון הזה בהמון המון מקומות, בווריאציות שונות. עכשיו בעניין שלנו. בעת חדווה, בעת שהפיזור נאות כדי להרבות השמחה, השתומם האדם הבער, איש בער ולא ידע, אם יגדל האור על ידי תחבולה קלה שאינו יודע את אופן מסיבתה. המון רעיונות זרים יוכלו להיות מתמלאים במוחו הקטן. וכן להפך, לצד השני, ובעת אשר החיסכון דורש את תפקידו, ועל ידי איזה מפעל קל יומעט האור, והנוטה לעצלות הדעה יוכל גם מזה להיות מתמלא מחשבות מטושטשות הרסות פרי כחש, לא בשביל זה ייאסרו אלה הפעולות הטובות מצד עצמן. ומהן ללמד, יצאו על כל הדברים המתחדשים במעשה יומיום, להועיל לבני האדם בדרכי חייהם על פי מעמקי סתרי הטבע וחוקיו, אשר אם יבעלו על ידם עברי לב, לא יחוש החכם מלהשתמש בהם, ולאושר החיים החומרים וביותר רוחניים יצמידם, להגדיל תושייה בעוז וגבורת ימין השם רוממה, אשר בחוכמה יסד הארץ, ומחוכמתו נתן לבני אדם, לשכלל את עולמו לטוב להם. לא, פסקה מתוקה, נפלאה מאוד. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, נגיד את זה בצורה כזאת, לא גמור. דהיינו, שני חסרונות הקדוש ברוך הוא חיסר בעולם. חיסרון ראשון, שהוא לא ברא את העולם במדרגתו. צמצום ראשון. צמצום שני, שגם את העולם שהוא ברא שלא במדרגתו, הוא ברא אותו כצריך השלמה. דהיינו, ניתן דוגמה פשוטה, האדם הוא לא אלוהים, ובית, האדם עצמו הוא לא שלם כפי שהיה יכול להיות שלם. דהיינו, ניקח דוגמה פשוטה, האדם יש לו פוטנציאל לחוכמה. אבל התוכנה, מה שנקרא דיסק הקשיח וכולי, לא נמצא בו. כלומר, היכולת, האינטליגנציה, יכולת הריכוז, יכולת ההתמדה, וכולי. כל זה קיים בו. אבל אם נכון יהיה לומר שיש באדם כבר חוכמה, לא. יש באדם פתיחות, שייכות, פוטנציאל לחוכמה. אבל אם הוא כבר חכם, במובן של, נסביר זה טכנית, של איסוף אינפורמציה, לא. הוא לא חכם. אלא יש לו יכולת החכמה. יש לו יכולת התחכמות. יש לו בכוח. אז אם כן, שני צמצומים אומר הרמח"ל בספר דעת תבונות, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם. א', שלא ברא את העולם במדרגת הבורא, ב', שגם את הנבראים שהוא ברא, לא ברא שלמים. זה בא לידי ביטוי דרך אגב במצווה הראשונה שאנחנו מצווים לעשות בתינוק, ברית מילה. ברית מילה זו בעצם המצווה שמגלה, היא מגלה הרבה צדדים, אבל אחד הצדדים שהיא מגלה, שהקדוש ברוך הוא מצפה מהאדם להמשיך את מה שהוא התחיל. אשר ברא אלוקים לעשות. הקדוש ברוך הוא ברא בעולם הבריאה, ואנחנו אמורים להמשיך את הבריאה הזאת בעולם העשייה. אשר ברא אלוקים לעשות. אם כן, אנחנו בעצם שותפים במעשה בראשית, ממש. זאת המצווה הראשונה גם בתורה, פרו ורבו. כלומר, להפרות ולהרבות את העולם מתוך שותפות במעשה הבורא. זה התפקיד המרכזי שלנו, בעצם, להיות שותפים במעשה הבריאה, שהדוגמה הפשוטה ביותר זה הדורות הבאים, העמדת הדורות הבאים, בני האדם ברוך השם, חוץ מאדם הראשון, בני אדם, כלומר חוץ מאדם הראשון בעצמו, כן, אבל אדם הראשון וחוותו ואשתו, כן, הם כן לקחו את האחריות להביא את הילדים לעולם. העולם זה לא פשוט, כשאתה נעשה שותף, יכולים לצאת שני ילדים, שאחד ירצח בסוף את השני, כלומר, זה לא פשוט להיות שותף במעשה בראשית. כי במקום לתקן את העולם אפשר להגיע חד ושלום לחורבנות גדולים. אבל בכל אופן, הקדוש ברוך הוא מספיק סומך עלינו, כדי לתת לנו את האחריות להמשיך את מה שהוא התחיל. הוא התחיל, ואנחנו צריכים להמשיך את זה. עכשיו, ממנה אנחנו צריכים להבין מה המגמה של ההתחלה, וממנה אנחנו צריכים להמשיך את המגמה הזאת על ידי המעשים שלנו, אבל לפי ההתחלה. כלומר, לא להמשיך בכיוון שהוא לא רוצה. כן, זה כמו למשל, אדם עושה שליח. המשלח עושה שליח. אז השליח הוא בעצם מהזרוע הארוכה, היד האריכתה של המשלח. אז היות והמשלח לא יכול או לא רוצה, מבחינות מסוימות, לעשות פעולה א', השליח אמור להיות היד הארוכה שלו. ואם השליח עכשיו עושה פעולה שהיא שונה מרצון המשלח, מכוונתו ומחובתו של השליח כלפי המשלח, אז יכול המשלח להגיד לו, לתיקון השדרתיך ולא לעיוות, שלחתי אותך לתקן ולא לקלקל. הגמרא מספר, הסיפור קצת מוזר, מעשה באחד שקרה לשליח. אמר לו, לך תקדש את האישה הזאת לי. הלך אותו שליח, קדש את האישה הזאת לעצמו. הקדושים תופסים או לא?
תופסים.
זה לא פשוט. לא פשוט. אבל לתיקון יש דותיך, אבל לא לעיוותה. אתה היית אמור להיות שליח לקדש אותה לי, מה אתה מקדש אותה לעצמך? גמרא, הבעיה במסרת קדושים. אם כן, למדנו מכאן כלל גדול. למדנו מכאן כלל גדול, שהשליח אמור להמשיך את מה שהמשלח רוצה להמשיך. אלא המשלח התחיל, המשלח יש לו דעה, ואת הפעולה הוא משאיר לשליח לעשות. ואם השליח באמת עושה פעולה שהיא לא על פי דעתו ורצונו של המשלח, כאן אנחנו נכנסים לסוגיות מסובכות מאוד, האם הפעולה הזאת יש לה ערך, יש לה תוקף, יש לה משמעות, וכו' וכו'. בכל אופן אותו דבר, הקדוש ברוך הוא המשלח הגדול של העולם. הוא ברא את העולם, הוא מנהיג את העולם. אבל הוא עשה אותנו שותפים לבריאה. הוא רוצה שאנחנו נהיה השליחים שלו. ולכן אנחנו צריכים להמשיך את מה שהוא התחיל. באותו הכיוון, באותה המגמה, לאותה המטרה, למימוש אותם האידיאלים. עכשיו, אם כן, כל ההתפתחות המדעית שאנחנו רואים בעולם, למשל, אחד הביטויים של הרעיון הזה, זה ההתפתחות המדעית. הקדוש ברוך הוא ברא בעולם כוחות, ברא את העולם עם חוקים, והשכל האנושי במהלך ההיסטוריה מגלה כל מיני, נקרא לזה, צדדי אלוהות שבאים לידי ביטוי לדוגמה בחוקי הטבע, כי הרי הקדוש ברוך הוא חקק את החוק בטבע, החוק טבע הוא לא בא מעצמו. הקדוש ברוך הוא קבע שאם אני שם בול של מלח בתוך נר זה מגביר את האש, ואם אני שם טיט וחרסית בתחתית הנר זה מצמצם את האש. זה לא הטיט והחרסית המציאו את זה בעצמם, זה לא הבול מלח, הגוש מלח הזה המציא את זה בעצמו. הוא לא יצר את עצמו. הקדוש ברוך הוא שם בו את הטבע הזה, את התכונה הזאת, את החוק הזה. והקדוש ברוך הוא מצפה במהלך ההיסטוריה שבני אדם יגלו את זה, יחשפו את זה, וישתמשו בזה לטובת תיקון עולם. למשל, אחד הדברים המאוד מעניינים שהרב כותב באחת האגרות, שהקדוש ברוך הוא מסדר את הגילויים המדעיים במהלך ההיסטוריה באופן כזה, שבני אדם יוכלו לקבל באופן מחשבתי ונפשי את אותו הגילוי המדעי. משל למה הדבר דומה? או לא משל, למה הדבר דומה? דוגמה אולי הפשוטה ביותר. אומר הרב, כל זמן שבני אדם לא יכלו לקבל בנפשם ובמחשבתם שכדור הארץ הוא עגול, וזה שכדור הארץ עגול זה לא אומר שאם אני עומד על הכדור, אז כמו שאני עומד על הכדור אני מתגלגל עם הכדור. כלומר, כל מה שהמין האנושי הגיע למצב כזה שהוא חשש ממה מה תהיינה התוצאות עם כדור הארץ עגול, דיינו הוא התגלגל עם הכדור, דיינו הוא לא יכול להחזיק מעמד. אז כל זמן שהמין האנושי לא יכל לקבל את זה ברמת המחשבה וברמת הנפש, הקדוש ברוך הוא חסם את הידיעה הזאת מבני אדם, ובני אדם לא ידעו שכדור הארץ עגול. אלא נגיד כדור הארץ מלבן. על מלבן אפשר לעמוד. על כדור לא. ברגע שהמין האנושי הגיע ליכולת חשיבה, ויכולת של קיבולת נפשית, לחיות בשלום עם ההכרה שכדור הארץ עגול, כי אני לא אפול מהכדור אם הוא עגול, אז המדע גילה שכדור הארץ עגול. כלומר, גם ההתפתחות המדעית היא בהתאם ליכולת הקיבולת האנושית. כלומר, הקדוש ברוך הוא מזרים בכל תקופה, בכל דור, בכל מקום, מזרים את, אפשר לומר, את השותפות במעשה בראשית לפי יכולת הקיבולת של התקופה, של האדם באותה תקופה. אבל האם אנחנו שותפים לכל זה, אם אנחנו רואים בזה אידיאל? ודאי. אז כל התפתחות המדע, כל גילוי חוקי הטבע שקיימים מאז שנברא העולם, אלא שאני כבור ועם הארץ לא ידעתי מהם, כל זה בעצם מחכה לי שאני בעצם אחשוף את זה. כמו אותה שדה בור, שהיא שדה בורה. אדם שרואה אדמה, יבשה, מה הוא אומר? גוש חול מיותר בעולם. אבל ברגע שהוא ילמד שמהגוש חול הזה אפשר להוציא חיים, אפשר להוציא את כל העולם הצומח, שממנו חיים לעולם, אז הבעיה הייתה אצלו, הבעיה לא הייתה באדמה. הוא לא ידע שיש כאן חומר גלם שלא מנוצל. עכשיו מי שפתאום רואה, תחשבו רגע על אותו אדם שלא הכיר מה זה אדמה שיכולה להצמיח עולם צומח. לא הכיר את זה. פתאום הוא משקה את האדמה בטעות, פתאום הוא רואה צומח משהו, נבעל. פתאום הוא רואה איזה משהו, שערות ירקות ירוקות מבצבצות מבין גפשושי האדמה היבשים. זה מביל אותו.
האדמה
היא לעבוד אדמה. זה מביל אותו. כי אין לו כלי קיבול. טוב, אז הבעיה היא לא באדמה, הבעיה היא לא בקדוש ברוך הוא. הבעיה היא בך, בור ועם הארץ. הבעיה בנו. אותו דבר פה, זה שאני לא יודע שהרכב הכימי וכו' של המלח עם השמן, הוא יכול ליצור צלילות בשמן, זאת בעיה שלי. אני הבור פה. זה לא דרכי האמורי וזה בטח לא עבודה זרה. ואין בזה גם משום הסכנה. אין בזה עבודה זרה טעות השכל, אין בזה מידת האמורי. דרכי המורים מצד נטיית הנפש, ואין בזה משום הסכנה לתפיסת עולם מעוותת. אלה הרי שלושת הגדרים אמרנו. עבודה זרה, שכל, עד כדי עבודה זרה, מוטעה. דרכי האמורי אמרנו, נטיות נפשיות מקולקלות, לא מכוונות. וסכנה, כפי שראינו בפעמים הקודמות, סכנה כהבנה שאדם יכול להגיע לתפיסות עולם לא נכונות. שהם עדיין לא עבודה זרה, אבל לתפיסות עולם מוטעות. פה אין בעיה. מה הבעיה לתת בול של מלח לתוך שמן, שייצור צלילות השמן. אם אני לא יודע שזה ככה, זה בעיה שלי. זה לא בעיה, זאת לא מציאות שיכולה להביא אותי לאיזושהי בעיה אחרת. בואו נראה רגע את המשפטים הראשונים, כי המשפטים הראשונים חשובים מאוד. לפעמים מקשר את הפתיות, הפתיות במובן של השכלות. פתי מאמין לכל דבר. פתי, אומר הרב הירש מלשון פתוח. אלא אם אדם לא פתוח למקומות הנכונים, לזרמים הנכונים, אז הוא יהיה פתי, הוא מאמין לכל דבר. אז לפעמים הפתיות, הפתיחות לכל דבר, שהיא לא בכיוונים הנכונים, לפעמים מקשר את הפתיות, שהיא לעולם מחוברת עם הרשעה, מאוד מעניין, רשעה זה במזיד, פתיות זה בשוגג, שוגג שיכול להפוך למזיד. דהיינו, רשעה, השקפת עולם שכלית מעובדת, היא יכולה להיות קשורה, או לא יכולה, היא לעולם קשורה עם חוסר שכל. כלומר, שכל לא נכון, מחובר עם אי שכל. שכל לא נכון שווה אי שכל. פתיות אי שכל שווה רישה, שווה שכל מקולקל. אז לפעמים מקשר את הפתיות שהיא לעולם מחוברת עם הרישה, רעיונות של תאו בדברים שהם מבעילים את דעתה הקלה. במקום שתהיה דעה כבדה, דעה בעלת כובד, בעלת משקל, בעלת חשיבות, בעלת משמעות, בעלת ערך, יש לה דעה קלה. ואז זה יכול להפעיל את האדם. מצד ההשתוממות המרעישה אותה, את אותה האישיות, את אותה דעה קלה, המרעישה אותה בחסרון ידיעתה בחוקי הטבע, שאת אותם החוקים קבע וחקק ריבונו של עולם מאז בריאת העולם, הגבוהים ועומדים בחוכמתו וגבורתו, גם בחוכמה מצד עצם הכוח וגם בגבורה, גבורת הצמצום, עד לאן הכוח הזה מופיע. כלומר, החוכמה זה עצם מציאות הכוח הזה בעולם שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. חוק הטבע הזה, או כוח הטבע הזה. גבורה זה מה גבולות הגזרה שלו. ועומדים, עוד פעם המשפט הזה, מההתחלה. לפעמים מקשר את הפתיעות של העולם מחוברת עם הרישה הרעיונות של תור בדברים שמבילים את דעתה הקלה. מצד ההשתוממות המרישה אותה בחסרון ידיעתה בחוקי הטבע, הקבועים ועומדים בחוכמתו וגבורתו של אדון כל המעשים ברוך הוא, שהיה לכאורה, הייתי חושב, שבגלל קטנותו של האדם, ראוי לא לאפשר לו להיפגש עם דברים שיכולים להביל אותו. אף על פי שהדברים האלה הם אמיתות אלוקיות מצד עצמן, אבל היות והאדם הוא קטן, אז בוא נסגור את הדלת, בוא נשים מחיצה. היות ומצד החפצה זה בסדר, אבל מצד הגברה זה בעיה, בוא ניצור נתק בין הגברה לבין החפצה. אומר הרב לא, בשום פנים ואופן לא. הרב חוזר על העיקרון הזה בהמון מקומות. שהיה לכאורה ראוי לסגור את הדלת בפני פעולות כאלה, המשובבות, מלשון שובבות וטעויות הכוונה, המשובבות את הדעות הקלושות, אבל לא כך עם מידת חכמים. את הטוב לא נעשוק בשביל המאבטים את הדעה, ואינם מבינים את תכונת עניינו. הייתי רוצה להתעכב על המשפט הזה, כי זה משפט מאוד עקרוני המשפט הזה. אבל היו פה כמה אצבעות מקודם. כן, נדב, בבקשה.
עברנו פה עם מספר שיעורים בהבנת התרבות המערבית, בהתייחסות של תחומי החיים, האומנות, הספורט והמדע, והבעיה הסכנה הגדולה היא ברגע שהדבר הזה לא בא מתוך הרגשה של המשכת המגמה האלוקית, או אין הרגשה שהקדוש ברוך הוא מעליך, אלא הדברים הולכים להיות כערך בפני עצמם. נתון דוגמה מאוד קיצונית, שמדענים בשם המדע, שרצו ליצור פצצת האטום, והגיעו על מאיץ חלקיקים שיכול להוציא אנרגיה מכל חומר, לא רק מאורניום, הם עשו ניסוי שבמודע ומתוך חישובים יכול להפוך את כדור הארץ לשמש, זאת אומרת להחריב את העולם כולו. זה דוגמה קיצונית של אנשים שהרסו כל תחום מוסרי בשם האומנות, הרסו את גופם בשביל הספורט, עשו הרס שלם. הבינוניות שקורית מצד זה שאתה יודע שאתה שליח של משהו, כן? היא מגן הנורמליות של הדבר. זאת אומרת, יכול להיות שבשם המדע או בשם האומנות או בשם הספורט אולי תגיע לדברים מאוד מרשימים מבחינת הישגים, אבל אתה תהרוס את החברה.
אבל בוא נעשה סדר. א', אתה צודק, ואנחנו אומרים כל הזמן שהבעיה של העולם המודרני היא שהשכל שלו לא נובע מהמוסר שלו. כלומר, הבעיה היא לא ההתפתחות השכלית של העולם, של המין האנושי, העולם הטכנולוגי שבו אנחנו חיים וכו'. זה לא בעיה. זה נפלא מאוד. אשר ברא אלוקים לעשות. הקדוש ברוך הוא רוצה שנשתמש בכוחות האלה. הוא ברא את האפשרויות האלה. הבעיה זה הנתק. הנתק בין נקודת המוצא האמורה להיות, שהיא נקודת המוצא המוסרית, הערכית, הרוחנית, האידיאולוגית האמיתית, לבין היכולת השכלית. אתה צודק, זאת הבעיה. אז הבעיה בפיתוח המדע ובעולם הטכנולוגי שבו אנחנו נמצאים היום, ובו אנחנו משתמשים היום, זה לא שהיהדות מכוונת לחיים פרימיטיביים. התורה רוצה שתיסע במטוס ולא תלך ברגל, חוץ מספורט, כן. אבל אם אתה צריך להגיע למקום מסוים, עדיף שתטוס במטוס, למה תלך ברגל? התורה רוצה את זה. התורה רוצה שאם יש לך חבר בקצה של כדור הארץ, תדבר איתו בפלאפון. ולא רק מי שגרה לתך בבית ממול, אתה יכול לדבר איתו מהחלום. אלא התורה רוצה. אלא מה? התורה רוצה שאדם ישמע מוזיקה. בדיסק, ולא יצטרך לנסוע לשמוע איזה זמר בקצה השני של כדור הארץ. ברור. התורה חפצה בזה. אלא. בעיתן שזה נובע מהמקום הנכון. מהעמדה המוסרית הנכונה. אני חייב רגע להעיר רק הערה שזה מה שרציתי לחדד, כנראה לא חידדתי אותה מספיק, תכף נראה לזה מקור. הרב אומר שהיות והקדוש ברוך הוא יודע שבמהלך ההיסטוריה יהיה נתק בין, נקרא לזה, אשר ברא אלוקים לעשות, כלומר הפיתוח העולמי על ידי האדם, לבין נקודת המוצא המוסרית שלו, ולנתק הזה יהיו מחירים קשים כמו הדוגמה שאתה הזכרת פה, הקדוש ברוך הוא יודע את זה, אבל הקדוש ברוך הוא למרות זאת מנהיג את העולם באופן כזה שבמרכאות כפולות ומכופלות שווה לו לשלם את המחיר, כי הקדוש ברוך הוא יודע שיש לזה גבולות גזרה. כלומר, הקדוש ברוך הוא משגיח שגם הפריצה, הנתק בין המוסר לבין החוכמה לא יהיה קטסטרופלי עד כדי חורבן עולם, וכדומה, סמוך לקדוש ברוך הוא, ברא את העולם. אתה סומך עליו, הרי. רק שנייה, לא סיימתי, שנייה. אבל אתה סומך על הקדוש ברוך הוא. לא הם מנהיגים את העולם. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. משתלם לקדוש ברוך הוא. משתלמים לו החסרונות שיווצרו בגלל הטעויות של המין האנושי שנובעות מחוסר הקשר בין המוסר לבין החוכמה, כדי שאותם הכישרונות יצאו אל הפועל בצורתם החיובית, אם לא היום מחר. אם לא היום ברע, מחר בטוב. איך רב כותב במקום אחר? כך היא עמידה. הקדוש ברוך הוא לא ממעט את הכוחות בגלל הכישלונות שיצאו מהכוחות המסובכים. אני רוצה רגע לקרוא את לשונו. ברשותך, תן לי לקרוא שם. נדב, תן לי לקרוא שם. לא אכפת לך, בסדר. לא אכפת לך, תן לי להגיד משהו. רבותיי, נא לכתוב מקור. אם הייתי יכול בקצב הכתבה הייתי קורא. והנה, אין היה, שבת א', עמוד 16, פסקה שמאלית, שורה שנייה מלמעלה. אין היה, תראו את זה אחר כך, זו פסקה חשובה. והנה, אין היה, שבת א', עמוד 16, עמודה שמאלית, שורה שנייה. זה פסקה ארוכה מאוד בין היה, פסקה כף, היא מתחילה בעמוד 15. אז זאת העמודה השלישית של אותה פסקה בין היה. עמודה שלישית. אומר הרב, והנה, כך היא מידתו של הקדוש ברוך הוא בברואיו. מהי המידה שהקדוש ברוך הוא נותן בברואים? כמה מידה, מה השיעור, מה הערך שהקדוש ברוך הוא נותן בבריאה? והנה כך היא מידתו של הקדוש ברוך הוא בברואיו. הוא נותן את כל הכוחות, הקדוש ברוך הוא שנתן לעולם, למין האנושי, לכל אחד מאיתנו באופן אישי. כאן מדובר על עם ישראל, תכף נראה באיזה דוגמה, באיזה נושא. והנה כך היא מידתו של הקדוש ברוך הוא בברואיו. הוא נותן את כל הכוחות בשפע רב. הקדוש ברוך הוא נותן כוחות בשפע לפי ערך כוח המקבל. הקדוש ברוך הוא יודע מה כוחות המקבלים. כל הכוחות הטובים והרעים, שהם גם כן טובים כשיתוקנו היום, אולי זה מופיע ברע, בעתיד יופיע בטוב. כל הכוחות הטובים והרעים הקדוש ברוך הוא נותן בשפע רב. הטובים והרעים שהם גם כן טובים, שכשיתוקנו ויהיו לשימוש הנכון והמועיל, וכאן המשפט שקשור אלינו, ואין זה ממידת ההנהגה האלוקית לקמץ בכוחות הרעים ולמעט דמותם, כדי שלא יהיה צורך להתגבר עליהם ולעסוק במערכה של תיקון מצידם. ההנהגה האלוקית היא לא לקמץ בכוחות, כי הכישלונות שיכולים לצאת משפע הכוחות, אם לא נכוון אותם נכון, הם כישלונות חמורים. לא, הקדוש ברוך הוא לא מקמץ את הכוחות. עוד פעם, ואין זה ממידת ההנהגה האלוקית לקמץ בכוחות הרעים ולמעט דמותם, כדי שלא יהיה צורך להתגבר עליהם. אם כאן מדובר על מידות טובות ומידות הנקראות קשות, עם ישראל קיבל לא רק מידות טובות, עם ישראל קיבל מידות קשות, עקשנות, קנאות, חציפות, נכון? זה אנחנו, עם קשה עורף, ממלכת כהנים, כהנים קנאים, חוצפה יסגה בעקביית המשיכה. אז אנחנו לא רק בישנים רחמנים וגומלי חסדים, זה מאוד יפה, אבל אנחנו בעיקר עקשנים, זה החידוש שלנו, שאנחנו עקשנים. שאנחנו קנאים, שאנחנו כעסנים, שאנחנו בגלל המשיך החוצפנים וכו'. למה הקדוש ברוך הוא שתל בנפש האדם ובפרט בישראל מידות קשות? תברא את האדם רק עם מידות מה שנקרא טובות. עדינות, סבלנות, מתינות, ביישנות, חסד. למה אתה בונה את האדם? עקשן, גאוותן, כעסן, אכזרי. למה? אומר הרב, כי רק עם ישראל יכול לגלות את האלוקות גם במידות הקשות. אז היכולת הפוטנציאלית לגלות את האלוקות במידות הקשות היא שפע אדיר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אלא, היות וקשה לגלות את הטוב שבהן, ובדרך נשלם מחירים, כי הטוב הזה יהפך למידות רעות, במקום מידות קשות זה יהפך למידות רעות. אדם שהוא עקשן, וכעסן, ונקמן, ותוקפן, וכו'. זה יכול להופיע בצורה מאוד מעוותת, מאוד מקולקלת. אבל למרות שהקדוש ברוך הוא ידע שהדרך אל הטוב שבמידות הקשות יכולה לעבור דרך המידות הרעות, למרות זה, הקדוש ברוך הוא לא מייט את הכוחות בישראל. אדרבה, ברא אומה אחת שמסוגלת לגלות את אחדות מידות הבורא, גם בטוב וגם בקושי. מצד הגודל, בדרך, תסתכל על הישראלי החוצפן מכביש, אז תגיד, שווה לקדוש ברוך הוא בעקבית, תמשיך החוצפה הסגה? שווה לו? שווה לו. כי תכונת החוצפה הזאת תופיע בצורתה מתוקנת גם עכשיו וגם לעתיד, וזה שווה את המחירים שבדרך. כי את דרך ההנהגת הבורא, אין זה ממידת ההנהגה האלוקית לקמץ בכוחות הרעים ולמעט דמותם. כדי שלא יהיה צורך להתגבר עליהם ולעסוק במערכה של תיקון מצידם. תראו איזה משפט, כמה הוא מתאים למכון מאיר המשפט הזה. ותכף נראה פה פליק פלק אחד. שכפי מיעוט הכוחות וחלישותם, לא תצא ממני ראש אבי, שכפי מיעוט הכוחות וחלישותם, כפי שיש מיעוט כוחות וחולשה של כוחות חיים, כן מתמעטת מתנת החיים והטוב הגנוז בהם. הוא מוכן לעשות על ידם. הייתי מעדיף להיות תרנגול במקום להיות אדם. לא, להיות תרנגול זה מיעוט כוחות חיים. אבל הבחירה של התרנגול, המורכבות של חיי התרנגול היא יותר פשוטה מאשר המורכבות של חיי אדם. נכון? ברוך השם, שאנחנו בני אדם. אז הקדוש ברוך הוא לא ממעט את מתנת החיים. מהי מתנת החיים? שפע של כוחות. למרות שיכול להיות שבדרך אל הפליק פלק הנכון, אנחנו נתפלק קצת. יכול להיות. ויכול להיות שהקצת הזה הוא היסטוריה ארוכה. יכול להיות. אבל הקדוש ברוך הוא לא מוכן להפסיד את הגודל הזה. מעין הדבר הזה כותב הרב גם בעין היה ברכות ב'. למה ארץ ישראל נקראת ארץ זבת חלב ודבש? הרי לכאורה ארץ חיטה וסעורה זה יותר מתאים. חלב ודבש זה תענוגות. חיטה וסעורה זה הכרח. אומר שם הרב בעין היה, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו ארץ זבת חלב ודבש. לא, זאת לא בא לבטא את ברכת הארץ, זה בא לבטא את ברכת העם, עם ישראל. שאנחנו עם כזה שמסוגל לגלות את האלוקי אפילו במשהו עונג, אפילו במשהו מותרות, אפילו בחלב ובדבש. ולא רק בחיטה ושעורה. לכן בשבועות אוכלים מאכלי חלב, זה אחת הסיבות האמיתיות. לכן, אף על פי שאומר שם הרב שהקדוש ברוך הוא ידע שהשייכות של עם ישראל אל החיים היותר דבשיים, חלביים, יותר מותרים, יכולה ליצור חומרנות וקלקול. אבל הקדוש ברוך הוא לא יוותר על הגודל הזה. הן היה ברכות בית, עמוד 413 או 11. רק רגע, שנייה. עכשיו תורי לדבר, רק שנייה. בעין היה החדש, בברכות ב'. רבותיי, זה עיקרון מאוד מאוד עקרוני. אנחנו צריכים להפנים בקרבנו את, את, את העיקרון הזה. אני קורא, הנה אני קורא. בעין היה ברכות ב' הישן, זה עמוד 411 או 12, אם אני לא טועה. כן, פה... אין היה ברכות ב' עמוד 322. כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש, כדי שתיתן טעם בפירות, זה משנה במעשר שני. במסכת מעשר שני, אומר הרב, יחס ארץ זבת חלב ודבש להבטחת האבות הוא מכוון מאוד. כי לעם שפל, עם נמוך עם כוחות חיים נמוכים, שפלים, חלקיים וכו', אין צריך הרחבת החיים. מה הם צריכים חיים רחבים? הפוך, ועוד תזיק לו ברכת הטבע היתרה והדגושה וכו', אני עוזב קצת. אבל עם נעלה וגוי קדוש, ראוי הוא שיחיה חיים של הרחבת הדעת. לא על הלחם לבדו. אנחנו לא מסתפקים בחג השבועות, חג מתן תורה בלחם. היינו אומרים, מתן תורה, בוא תאכל לחם ומרגרינה ותבוא ללמוד כל הלילה. לא, חג השבועות, בשר משובח, יגלטילת מה שאומר רב יוסף בגמרא לאשתו, ומאכלי חלב, כל המאכלים דווקא יותר משובחים. למה? כי אם אנחנו לא חיים רק על הלחם, כי אם על כל ברכת השם. חיי התענוג הנלקח לתעודת רוממות הנפש, הם מרוממים גוי שעם ישראל מסוגל לגלות את האלוקי אפילו בחיי התענוג, עד כדי כך. על כן, לאות על מצב ישראל הרם העליון, שלסוף כל סוף יגיעו אליו, באה ההבטחה כי ארצם תהיה ברוכה ארץ זבת חלב ודבש. ובזאת נתבשרו האבות, שיהיו בניהם אנשים רמי מעלה, רמי, שברכת השם הרוחנית תתגבר בהם, על ידי חיי השלווה והעידון. אף על פי שבאשמת הדורות שיראו בחירתם, נתקיים באבוננו, ואכל וסבא ודשן, ופנה אל אלוהים אחרים. אז האם זה משתלם לקדוש ברוך הוא לתת לנו כוח של חיים רחבים כאלה? אומר הרב, מכל מקום, זאת היא מחלה עוברת. אף על פי שהמחלה הזאת יכולה להיות אלפי שנות היסטוריה. אבל הקדוש ברוך הוא לא יוותר על הגודל. זאת היא מחלה עוברת. ויתקל הרע על ידי, יתקל מלשון עיכול פנימי, על ידי צירוף הגלויות וקור הצרות שעברו עלינו. אבל הגוי הנוצר שנוצר לגדולות, יישאר על אופיו, להיות מלא זיו החיים, מלאות של חיים. ועם הנוצר לחוכמה ודעת להפיץ צורה ובינה רבה בעולם, אי אפשר לו שיחיה חיים של צמצום בין דבר המרחיב דעתו. על כן, זבת חלב ודבש זה ביטוי עקרוני למי אנחנו. כמובן, יכול להיות שבשלב ביניים, בחיים, צריך קצת למתן, קצת לצמצם, פרישות בדרך אל הקדושה, ודאי. אבל מה האידיאל? זה האידיאל. אני חוזר רגע לעיני השבת, א', שכפי מיעוט הכוחות וחלישותם, כן מתמעט את מתנת החיים והטוב הגנוז בהם ומוכן להיעשות על ידם. לכן כל מי שהגיע למכון מאיר לא בא כאן לבטל פסיק אחד מפסיקי כישרונותיו, כוחות חייו, יכולותיו וכו'. מה פתאום? בשום פעמים באופן לא לקבץ את זה. אלא מה? לכוון את זה נכון. יכול להיות שחלק מההכוונה הנכונה בשלב הראשון זה לשים את זה באפסנאות. יכול להיות, לא אמרנו שלא. אבל לשים באפסנאות כשלב מעבר, לא כאידיאל. זה דבר עקרוני מאוד. לכן הקדוש ברוך הוא לא ממעט את הכוחות בגלל שאנחנו בורים ועמי ארצות. בגלל שאנחנו אנשים קטנים. וזה אני חושב קלאסי במכון מאיר העניין הזה.
רק להזכיר
לימפו. מה?
רק להזכיר לימפו.
רק להזכיר? לא הבנתי. להזכיר אותם, אבל גם זה צריך בזהירות. הטכנולוגיה משתפרת, שואל שמואל, הטכנולוגיה משתפרת, הסכנה גדלה, אך ישנה במקביל הרבה יותר הגנות ומערכות שדואגות לשמור על איזון העולם. ובכל מקרה, אם המצב בעולם יחזור להיות כמו בתקופה קדומה, אז לא יהיה להרבה אנשים בעולם כיום, מה לאכול? טוב, אני מסכים עם מה שכתוב פה. בבקשה, מישהו רוצה לומר משהו? כן, יהודה. כשכוחות לא מכוונים, כוחות גדולים לא מכוונים מתוך נקודת המוצא הנכונה, ולמטרות הנכונות, ובגבולות הנכונים, זה סכנה נוראה. ראית פעם חבר'ה במכון מאיר בחתונה? זה סכנה. מה זה מצחיק? זה לא סכנה גופנית כי צפוף. זה לפעמים יכול להיות מצב שהוא לא נכון מבחינה רוחנית. זה מין התפרצויות. הסתנה שוויה. ביידיש, אומרי. אתה מבין? כוחות כן, עוצמות חיים כן, בצורה מכוונת, מושכלת, לא לוותר על שום כוח. אני חושב זה היופי של מכון מאיר, זה היופי של החבר'ה המופלאים שיושבים פה עכשיו. זה היופי. לא לוותר, זאת האמת, זה לא רק היופי, זאת האמת האלוקית. לבוא עם כל הכוחות, עם כל העוצמות, עם כל הכישרונות, לתת לזה את הצבע הנכון, שהוא הצבע המקורי הבסיסי, שאולי החיים משכו אותנו למקומות אחרים, לחשוף את הצבע המקורי של זה, ועכשיו ללכת עם זה לקדש שם שמיים. זה הכוח.
אה, אז למה ש... לא הבנתי למה...
אני רואה שאתה מזדהה עם הדברים. חבוד מוטי, כן. מוטי יותר זקן, לא? מי יותר זקן? מוטי, בכבוד.
מצד אחד אתה אומר כאלה, מצד שני אתה יכול לבוא לבית מדרש ולראות בן אדם כאילו בא לפה עם מפוקי אנרגיות, אחרי זה שלושה חודשים כאילו נהיה רגוע כזה.
אמרנו לא להיות רגוע? רגוע, מתון, סמ... מה? יכול להיות שכל הכוחות כרגע... בואו נעשה סדר. תרשו לי שלוש דקות לברוח לשאלה של מוטי. אמרנו פעם... אני עונה לך, אני עונה לך בצורה ברורה. אמרנו פעם את מה שכתוב בספר מוסר אביך בפרק ב'. פעם צריך ללמוד את זה בצורה מסודרת. בוא נראה בעצם מה זה האדם, איך הוא פעל אולי לפני שמקור הכוח שלו היה התורה, מה הוא עושה כשהוא חוזר בתשובה, ואיך החיים שלו אמורים לא להשתנות אלא להיות מה שהם אמורים להיות מההתחלה. בסדר? בוא נעשה סדר. האדם הוא בעצם, אם אפשר לומר, ארבעה עיגולים זה בפנים זה. שור של האדם הוא נשמתו. בסדר? מחוץ לזה, שכלו. מחוץ לזה, נפשו. מחוץ לזה, גופו. יפה. מה זה מצווה? מצווה זה שהנשמה, הנה פה, מתגלה דרך השכל, או דרך הנפש, או דרך הגוף. מה זאת עבירה? עבירה זה שהגוף פועל אוטונומי מעצמו, הנפש פועלת אוטונומי מעצמה, השכל פועל אוטונומי מעצמו. עד לפה ברור? מה לא? יותר ברור מזה? מה? נפש פועלת מעצמה, אז שאם אתה מרגיז אותי אני נותן לך פליק. אני מתרגל, אני פועלת, מה זאת אומרת? מה? לא, זה רגע. אתה הרגע זאת, אני מתנפל עליך. רגשי. זה נקרא חץ. מה, לא ברור? עוד פעם, חבותיי. הנשמה אמורה להתגלות בעולם הזה לא כנשמה. היא אמורה בעולם הזה להתגלות דרך שלושת הכלים הנקראים אדם. שלושת הכלים הנקראים אדם, שכל נפש גוף בלשון המערב. וכו'. אז נשמה מתגלה דרך השכל התורני שלי, אם זה לימוד תורה, או השכל המדעי שלי, אם זה חוכמת חול, זה יקרה מצווה. נשמה שמתגלה דרך המידות שלי, אם זה מתגלה על פי דרך ארץ, המידות הבסיסיות של כל אדם באשר הוא אדם, קל וחומר, המידות הישראליות המתוקנות, זה יקרה מצווה. וכמובן, התנהגות, אם זה מצוות ממש, או התנהגות פשוטה של בן אדם נורמלי, תקין, ישר. זה יקרה מצווה. כל זה, אם הנשמה מאירה, מכון מאיר, מאירה, הכאן, הבסיס, הוא מאיר את הכל, זה נקרא מצווה. מה זה עבירה? עבירה זה שהגוף פועל מעצמו, הנפש פועלת מעצמה, השכל פועל מעצמו. עד לכאן אנחנו מסכימים? כן או לא?
כן.
אדם הולך ברחוב לא שומר על העיניים. העיניים שלו רואות, רגע. הנשמה שלך החליטה אם אתה רואה או לא? מי החליט פה אם אתה רואה? אז אם, אם, אז, אז, אז אם חוש הראייה או המוח, השכל הלא ישר שלו החליט, אז הוא אז עובר עבירה. אבל אם הנשמה החליטה את זה אני רואה, את זה אני לא רואה, זה נקרא מצווה, זה בסדר.
בעצם השכל, אתה בוחר,
זה לא... השכל זה הנשמה. הנשמה האלוקית שלנו. בסדר, זה מה שנקרא במהר"ל, כשדיברנו על השכל העליון. בסדר? יפה. עכשיו, מה זאת עבירה? כמו שאמרנו, עבירה שזה בא ממקום חיצוני. עכשיו בואו נהיה אנשים מספיק ישרים, מספיק אמיתיים. אדם ממוצע, נקווה שלא, אבל אדם ממוצע, אולי כולנו פה, חלקנו לפחות, אדם ממוצע בגיל 25. מנסה לשים את עצמו עכשיו על הלוח. איך הוא נראה? בינינו, אף אחד לא מקשיב, רק אנחנו. דבר על עצמי. הגוף, וואי וואי וואי, איזה פריצות. הנפש. לפעמים יש גם הערת נשמה מדי פעם. טוב, סוף סוף הוא צלם אלוקים יש לנו. בקיצור, איזה עץ פרוע כזה פורח לכל הכיוונים.
אצלנו זה מרובה.
רגע, שנייה. לא הבנתי את הבדיחה, אחר כך תסביר את זה. נכון או לא? עכשיו אדם הגיע למכון מאיר. אומר לו, תשמע. אתה חייב לכנס את כל כוחות הפריחה שלך, אדם כמו עץ פורח. והרצון לפרוח הוא רצון טבעי, בסיסי, אלוקי, שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה אנשים פורחים, אנשים רחבים, אנשים שמגלים כוחות חיים. כמו שאמרנו, שבא אלוקים לעשות, אלא יש בעיה, שכוחות החיים האלה לא יתגלו ממקורם האמיתי. אז מה קורה לאדם שהוא בתהליך של תשובה? הוא מתחיל לאט לאט, וזה מה שאתה שואל את המותי, הוא מתחיל לאט לאט להתכנס. כלומר, את אותו הכוח למשל הגופני, שפעל מבחוץ מהגוף, עכשיו צריך להפוך אותו ולהתחיל לכנוס אותו פנימה. הנה הוא מתחיל לכנס, 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 וואי וואי, זה לחוץ, זה מדוכא, זה כואב, זה... אני מרגיש מקובץ, אני מרגיש שאני עוד נעלם מהמציאות, אני לא קיים בכלל. טק, הגעת לנשמה, ברוך השם. ואז מתחילה פריחה חדשה, לאט לאט, איטית. אז בהתחלה זה דרך השכל, ואחרי זה דרך הנפש, ואחרי זה דרך... או הנה, הציץ פה, מתחת לרגבי האדמה. איזה עלי ירוק, ראשון. אבל השלב הזה של הכינוס, כלומר השלב הזה שהאדם הוא בעצם, אם אפשר לומר, אדם לא פורח כמעט, השלב הזה הרב קורא לו במוסר אביך שלב של דיכוי, שלב של שפלות, שלב שאדם יכול להגיע לחד ושלום לייאוש אם הוא יחשוב, שזה התחנה סופית, דהיינו במשפט שאתה אמרת, אחרי 3 חודשים במכון מאיר הוא לא שמח. לא, אחרי 3 חודשים במכון מאיר מקווה שמתחיל תהליך ההתכנסות במובן הנכון של המילה, ותהליך ההתכנסות הפנימי הזה יוביל עוד מעט לפריחה מחודשת של כל כוחות החיים בצורתם המתוקנת שלא הייתה עד היום. כי עד היום הייתה פריחה חיצונית לגמרי. אז האם שלב הביניים הוא שלב קשה? ודאי. לכן אומר הרב שם, באותו פרק, מי שחושב שתהליך התהליך הזה שכל אחד מאיתנו בעצם עושה הוא תהליך שיהיה מתוק, הוא טועה. בשלב הראשון תהיה מרירות. לאט לאט תתחיל להופיע התמתקות. מדוע? כי באמת התהליך הזה הוא בשורשו הוא מתוק, ביסודו הוא מתוק. אבל בשלב הראשון של כינוס הכוחות, זה... אדם שיתרגל, ניקח דוגמה פשוטה שנקווה שאף אחד מאיתנו לא מכיר את זה, אדם שיתרגל לאכול לא קשה, נגיד, אכל גבינה צהובה עם בשר. והוא מאוד אהב את זה, פתאום הוא לא יכול לאכול דבר כזה, זה מחיר שהוא משלם. הוא יתרגל לאכול 20 שנה, 30 שנה, אז הוא משלם מחיר. אדם שיתרגל לנסוע לים בשבת, פתאום הוא לא בא ים בשבת, זה מחיר. אדם שיתרגל שהוא כועס על כל דבר שזז בעולם, שהוא מגיב בלי שכל, בלי נשמה, אלא הוא איזה מין שור זוהם כזה כלפי החברה, פתאום לעבוד על המידות, פתאום קצת יותר מתינות, קצת יותר עבודה פנימית, קצת יותר תשומת לב, קצת יותר רגישות, זה עבודה קשה, זה מחיר קשה. עד היום התרגלתי שאני בולדוג נושך. פתאום אני, הבולדוג הנושך יכול להיות גם ציניות, איזו בדיחה צינית על חשבון השני. פתאום אני רואה שאני קצת שומר על הפה שלי. זה עבודה? בבקשה.
עכשיו, איך כל חיים משפיע על
אני לא המזכירה של הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע. זה משפיע. בעל תשובה, הכל מחדש. בעל תשובה, הכל מפה. הכל מפה, מוטי, זה כל זה בשבילך. בזכותך.
אני אומר, אתה אומר שצריך להיכנס את זה בחדרה לשמה, מה זה? כאילו שזה יצא מחזרה?
במקום
של תורה, כאילו, זה מה שאתה אומר.
תגיד לי, עשית פעם ריצת 100 מטר? כן, יש הזנקה, נכון, עם האקדח. טוק, מה קורה אחד ששם את הרגל במקום הלא נכון? פוסלים את זה, יש עושים ריצה מחדש, נכון? זהו. אבל הוא התקדם כבר 3 מטר, 20 מטר. אין מה לעשות, אתה יצאת לא מהמקום הנכון. צריך להחזיר מחדש. כן או לא? כן.
זה בעצם כל נפילה אוכלית.
כן, אבל צריך, אדם צריך להגיע בחיים פעם אחת, משמעותית מאוד, אני אקריא את מכון מאיר לדוגמה, בדיוק, שבו אדם מרוכז בזה, שבזה הוא עסוק, הוא לא גם עובד, וגם נשוי, וגם מפרנס, וגם זה, והוא עכשיו עושה, הוא לא פנוי לזה. הוא אין לו את הפנאי הנפשי, אין לו את הפנאי של הזמן אפילו. אין לו, הוא לא, צריך, הזמן הזה הוא זמן מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. שבו אנחנו מסוגלים לעבור את התהליך הזה על אמת, עם מינימום הפרעות, מבחוץ. ואז בעזרת השם, כשאנחנו נפרח, דיינו, נקים משפחה, נתמקם בעבודה וכו', אנחנו נהיה אנשים נפלאים. כמו שאנחנו באמת, אלא פשוט קצת התגלשנו. כן, רמי.
יש,
אתה
מרגיש
שאתה
מגיע
לנקודה
הזאת, כאילו, שאתה מרגיש שאתה מגיע לנקודה
הזאת? תראה, אתה שואל שאלה מאוד חשובה. רמי שואל, אני חוזר על שאלתו. האם אדם מרגיש, או הייתי אומר, זה לא בא מרגיש, זה הייתי אומר, האם אדם חי? זה מדרגה של חיות, זה לא מרגיש. האם אדם, נגיד, חי את המצב שבו הוא כאילו הגיע לנקודה הפנימית ומישהו מתחיל לפרוח מחדש? התשובה היא ודאי. ודאי. אדם מרגיש את ה, מה שנקרא, נופל הסימון, קוראים לזה החבר'ה. נפל לי הסימון. יש שלב שבו אדם מחליט. הוא מחליט להיות סוף סוף הוא. עד שהוא לא מחליט, אני תמיד אומר לחבר'ה, נגיד, צעירים יותר, בני 18 בישיבות, הסדר, מה שנקרא, ישיבות אחרות, ששני שלבים בישיבה. לפחות בזמני זה היה בחלק מהישיבות. יש שלב אחד שבו אתה עם החבר'ה. זה המסלול, חלק מהמסלול, אתה בא לישיבת הסדר. אבל לא נפל לך הסימון. אתה עוד לא, התורה עוד לא נהפכת למרכז החיים שלך, כי אתה לא רוצה, אתה מפחד, 1,000 סיבות. זה שלב שהוא בכאילו. אמור להגיע שלב שני שבו אדם מכריע. התורה, מרכז חיי. התורה אין הכוונה לימוד תורה, אלא ערכי התורה. שיופיעו דרך לימוד תורה כל אחד במינונים שלו. כלומר, זה לא מה שאני הולך לתברך עכשיו 100 שנה. זה אומר שאני הולך לחיות תורה לקדש שם שמיים, כל אחד לפי כוחותיו וכישרונותיו, שכמובן, התחנת הדלק צריך למלות בדלק בשלב הראשון. אין ברירה, אחרת האוטו לא יישא. אז בית המדרש הוא תחנת הדלק. לכן, אומר כאן הרב, אני חוזר אלינו, אבל לא כך היא מידת חכמים. את הטוב לא נעשוק בשביל המעוותים את הדעה. ואינם מבינים את תכונת עניינו. יש תכונות שהקדוש ברוך הוא לא מוכן לוותר עליהם, מתנת החיים, השפע הרב הזה, הקדוש ברוך הוא לא מוכן לקמץ בכוחות. בדרך יש מחירים שאנחנו משלמים, כי אנחנו לא מכוונים אותם, נכון? נכון. בסדר, לקדוש ברוך הוא זה משתלם, במרכאות. אנחנו נעשה שיהיה מינימום מחירים, מינימום נזקים. ברור. לכן, לא לקווץ את הכוחות, בשום פנים ואופן לא. לדעת שיכול להיות שחלק מהכוחות, אני כרגע לא יכול לגלות אותם, נכון.
לכמס זה לא חוסר גמורה, אני חושב שזה גורם גבורת הצמצום, כי הרי אם אתה יוצא מתוך הנחה שבוא נגיד ככותרת, אומנות צריכה קורבנות, זאת אומרת אתה לוקח נגיד את רבד הנפש והופך אותה לסוג של אלילות, ומתוך זה אתה יכול אולי למשוך כמה מאוד ארוך ושיכול להגיע לגבעים מדהימים, אבל זה נבע ממקום, לא מהנשמה זה נבע. עכשיו, ליוצר היהודי המאמין, או לספורטאי היהודי המאמין, או למדען, הוא לא יפגע בערכי התורה, בערך הנשמתי, בשם אותו קו שנמשך מהנפש. אז נכון, הרעיון, הפתיחה של השיעור הייתה איך זה שבחברה הדתית הישגים פחות...
אני אמרתי משפט כזה?
לא, זה
פשוט... אני, סליחה, אני לא אמרתי משפט, רגע, אתה אמרת מעצמך, אל תגיד שאני, בתחילת השיעור אמרו, אני לא אמרתי כלום.
לא,
אני לא אמרתי דבר כזה, מה אתה רוצה ממני? אז אל תדבר איתי. לא, אני מוחה, סליחה, אני מוחה עקרונית. אל תדביק לי דברים שלא אמרתי. אני אמרתי שהחברה הדתית יש פחות הישגים טכנולוגיים מדעיים מאשר בחברה הנקראת חילונית? אני אמרתי משפט כזה? שמעת אותי פעם אומר דבר כזה? אז מה אתה רוצה ממני עכשיו? אני לא בדקתי את הנתון הזה, לא יודע.
אם יש אדם שמוכן להכיר בכל החיים שלו בספורט, אז אתה לא חושב שזה יותר גבוה מהישגים מבחינת אדם שהוא רואה את הספורט בתור חלק ממכלול? אם אתה מוכן להכיר בכל מה
שלו... לא, אם זה לא נובע, אם זה לא נובע מהמקום האמיתי הפנימי, אז זה יחזיק מעמד, זה כמו גלגלים של אופניים, שברגע שאתה כבר לא מסובב את הפדל, עדיין האופניים מתקדמות מכוח האנרציה, אבל עוד מעט האופניים יעצרו. כל דבר שלא נובע ממקורו, זה הרב כותב מהלך הידיעות בכמה מקומות. כל פעם שאנחנו רואים התקדמות אנושית שלא נובעת מהמקור הפנימי שלה, ואנחנו רואים כאילו זה מתקדם, כאילו זה תופס, אם זה תרבויות, אם זה עמים, אם זה פוליטיקות, אם זה כלכלה, אם זה חוכמה, אם זה טכנולוגיה, בכל התחומים, אתה רואה לפעמים עמים, שכביכול הרעיון שלהם כבר מת, אבל מכוח אנרציה לא ממשיכים לפעול. זה לפני קריסה. זה הגלגלים של האופניים, עוד מקדמים את האופניים. בסדר, זה כאלה, אנחנו מכירים. לכן כל דבר שהוא לא... אותו ספורטאי, ניקח את הדוגמה, אותו ספורטאי שהוא לא נובע משם השם, הוא יהיה פחות ספורטאי מאותו ספורטאי שנובע משם השם.
אבל הוא יהיה להישגים של 10 שנים.
חיצוני, זה חיצוני. זה לא ההישגים האמיתיים שאליהם היו צריכים להגיע. זה לא אמיתי. זה לא כמות, זה לא כמותי, זה איכותי. טוב, קצת התפזרנו נראה לי. רבותיי, העיקרון שלמדנו היום הוא מאוד מאוד יסודי. עכשיו, איך כל זה קשור לבול המלח, ומה זה דווקא הערה, או צמצום הערה, זה השלב הבא. נשמור את זה. הערה אחת לפי... מה?
איך כל החשש? מה לבול מלח?
לא, פה אין חשש. הפוך, אין חשש.
לא, מה החשש?
אז זה נראה, אז זה עוד לא למדנו, לא למדנו מה זה ההערה הזאת ומה זה המתת האור הזה, זה שלב הבא. הערה אחת, ביום שני הקרוב יש יום הורים.